יש משהו לנו שאין במדינות אחרות. יש לנו חברה אזרחית מגויסת, יש תורמים יהודיים בעולם שמבינים שהם בצד הלא נכון של ההיסטוריה כרגע. יש חברות שמבינות שהסטודנטים שמגייסים לתוכהם לא מוכנים רק לעבוד של החברה, רוצים להפוך כל חברה לחברה פוליטית. אנחנו יכולים להפוך את ישראל לקמפוס של העולם.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת בזק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אריאל בארי, יזם ובוגר אוניברסיטת קולומביה. שלום ענת.
שלום גיא, איך יצאו השורט טריפס?
אני חושב שיצאו בסדר, היתרון היה...
שמת מספיק מלח?
לא. הנה, ישר עלית עליי.
אני אגיד לך למה, כי אני זוכרת את זה משקשוק שאכלתי אצלך. אתה לא שם מספיק מלח.
לא, אני חושב שפה היה טעות אחרת, שהיו הרבה מדי נוזלים. אתה יודע, צריך לשים את זה בתוך הנוזל הזה, ציר הבקר. ואני חושב ששמתי, חשבתי ששמתי הרבה מלח ותבלינים, אבל כיוון שזה התבשל כל כך הרבה שעות, לפי דעתי איזה 7-8 שעות, בסוף יצא קצת פחות פיקנטי ממה שחשבתי, אבל הקהל לא התלונן, אני חייב לציין. או לפחות לא התלונן בפניי, יכול
ברור,
להיות שאחרי שהלכתי.
הם הלכו הביתה ואמרו, כן. תקשיב, היה חסר מלח.
לא בטוח, בגלל שאני אגיד לך, הם נשאר בסיר, והם דווקא, שנתנו לי את הסיר ריק, כלומר, הם הוציאו כל את הדברים מהסיר. אז אני חושב שהם רצו להמשיך לאכול את השורט ריבס. איך הייתה ארוחת החג אצלכם, ענת?
אתה יודע, כמו זה הייתה מאוד טעימה, אבל זה היה מאוד מורכב. אני מודה שעם חלקים בהגדה מאוד התקשיתי, במיוחד אתה בני חורין.
כן, זה היה באמת קשה השנה עם אני מניח שלברוב המשפחות בישראל, למעט הבוחרים של סמוטריץ ובן גביר, אני חושב שההגדה הייתה לרבים מאיתנו קשה במיוחד השנה.
נכון, ואני יכולה להגיד לך שאחרי זה גם ציינו את החטופים, שוב, באמת בניסיון לתת להם את המקום, ויחד עם הרצון להיאבק לטובת השבתם, גם לזכור אותם. אבל אתה יודע, אני פתחתי את העיתון קצת אחרי ערב החג, טור של אחד גיא רולניק, הייתה כותרת מאוד אופטימית, ואני יכולה להגיד פה שהמעשה עונה, כי כשנכנסתי לטור, הוא היה ברובו מאוד לא אופטימי. יותר מזה, הוא הסביר לקורא למה יש לנו את כל הסיבות להיות פסימיים. אז אני מבינה, גיא, שרצית לשדר איזו אופטימיות, אבל צריך לעמוד מאחורי הכותרת, אתה יודע.
לא, אני אגיד לך, כיוון שהמצב יידרדר בכל כך הרבה חזיתות, גם החזית המקומית, אנחנו מכירים אותה, אבל הקוריאה הישראלי פחות ערני לחזית של מה שקורה למעמד של ישראל בעולם, כי כלי התקשורת בישראל מקדישים לזה מעט מאוד תשומת לב. לא מבינים איך ישראל מפוררת את מעמדה הבינלאומי מול כל השותפות שלה. ומאחר והמצב מדרדר כל כך בחודשים האחרונים, הוא מדרדר הרבה שנים, אבל ביתר סט מ-4 בינואר ומ-7 באוקטובר, הרגשתי קודם כל צורך להגיד שהמקום לאופטימיות לגבי התפנית נובע מהנקודה הנמוכה שהגענו אליה, שהיא לדעתי תגרום להרבה מאוד ישראלים שהיו אדישים עד עכשיו וחשבו שבסדר, אני לא מתעניין בפוליטיקה, להבין שאם הם לא ייכנסו לאירוע בצורה מאוד משמעותית, יש סכנה משמעותית למפעל הציוני, וצריכים להבין את זה גם לא רק אלה שנמצאים בישראל, אלא שאלה נמצאים בכל העולם, כי בלי ישראל ליברלית ודמוקרטית ולגיטימית ששלובה במערב, אז אני חושב שבטווח הקצר, הבינוני והארוך, מצבם של היהודים והישראלים בכל העולם יהיה גרוע.
נכון, אבל למען ההגינות נאמר שהסוף היה אופטימי, לקח זמן להגיע אליו, אבל הוא היה אופטימי ואף מרגש. אני יכולה להגיד לך שמפגשים שהיו לי במהלך החג, התחושה הכי חזקה שאיתה יצאתי שיש עדיין הרבה מאוד אנשים שמתנגדים לכל מה שהולך, אבל הם אדישים, כי זה לא ממש מגיע אליהם הביתה. וכמו שאתה אומר, רק ברגע שנצא, שכולנו נצא מהאדישות ונבין שיש פה מדינה להילחם עליה, אז יבוא השינוי.
אני מסכים איתך לחלוטין. האדישות הזאת, יש לנו הרבה אויבים מבפנים ומבחוץ היום, אבל האדישות הזאת היא הדבר הכי מפחיד ומטריד. אני מדבר עם הרבה אנשים בארץ ובעולם, ולא מעט מהם אומרים, אוהבים להגיד, תשמע, הכל אבוד. אוקיי, כבר ישראל עברה את הנקודת אל חזור. ולדעתי האנשים האלה לא מבינים שאם הם יסכימו עם זה שהכל אבוד, הם מניחים שבגלל שהם נמצאים במצב כלכלי וחברתי מאוד מוגן, הם מונחים שזה יהיה לא נעים, אבל נכון. אין מה לעשות. ואני חושב שהם טועים, והם יגיעו ויגיע הרגע שבו הם יבינו שהם חייבים להילחם על השפיות של מדינת ישראל. ויש הרבה אנשים שנמנעים מזה, מפחדים מזה, ואחת הדרכים להימנע מלעסוק בדבר הזה, מלהתגייס לדבר הזה, שזה דבר הרבה יותר מורכב. אני מכיר אנשים שהם יזמים מאוד מוצלחים, ואנשי עסקים מאוד מוצלחים, ואקדמיים, ובאמת אנשים שבענייניהם הפרטיים יש להם הצלחות מאוד גדולות. אבל כשאתה מדבר איתם להתגייס למשהו בעצם פוליטי, בעצם לשינוי חברתי, אתה רואה שיש אצלהם איזה חוסר אונים ואיזה רתיעה. ועד שהמחנה הליברלי כולו לא יבין שהוא חייב להיכנס לתוך האירוע הזה, אנחנו נמשיך להידרדר.
נכון, אבל הפודקאסט הזה באמת אנחנו עם הפנים החוצה להסלמה בהפגנות באוניברסיטאות בעולם, ננסה להבין אולי מה המקור שלהם ומה ההשלכות הצפויות של חרם אקדמי על ישראל, לא רק על האקדמיה בארץ, אלא בכלל על הכלכלה ועל החיים שלנו פה.
יהיו פה מיד שני מרואיינים, פרופסור רבקה קרמי, הנשיאה לשעבר של אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שתדבר על מה שמתרחש באוניברסיטאות ובמדע ועל הסכנה הברורה והמיידית שעומדת מולנו לאורך החרמות הבינלאומיות. ומיד לאחר מכן יהיה כאן אריאל בארי, יזם, הייטקיסט וגם בוגר אוניברסיטת קולומביה, והוא יספר לנו על הניסיון שלו עם גל וסנטימנט אנטי-ישראלי בקולומביה לפני 20 שנה, ומה לדעתו צריך לעשות. אז אנחנו מיד מתחילים. שלום לפרופסור רבקה קרמי.
שלום וברכה, גיא.
שלום, רבקה.
שלום, ענת.
מה שלומך בימים האלה?
איך אומרים, במילה אחת טוב ובשתיים לא טוב. מאוד לא טוב. כן, אנחנו בסיטואציה בחלקה מדומיינת. המציאות גוברת על כל דמיון, והמצב הולך ומדרדר. בנושאים שאנחנו נדבר עליהם אני מניחה, אבל גם בכלל. ואני חושבת שמישהו יכול לשער לאן זה הולך.
אז בוא נצלול ישר. את עומדת בראש ארגון Science Abroad, ארגון שמבקש לסייע למדענים ישראלים הנמצאים בחול לשוב לישראל. אז בואי נניח לרגע, רק לשם המשחק, שאני מדען כזה. מה היית מציעה לי היום? מה כוללת שיחת המחירה של מדינת ישראל למדענים שנמצאים בארצות הברית או באירופה?
כן, אני חושבת שהשאלה יותר מדויקת, גיא, זה מה אני מציעה לעומת מה אני חושבת. כי אני כבר לא בטוחה שליבי ופי שווים.
וואו.
מצד אחד, אני חושבת שאם אנחנו לא נעשה כל מה שרק אפשר, בשביל להחזיר את המשאב האנושי הכל כך חשוב הזה, וכל כך איכותי הזה למדינת ישראל, אז גם אם יהיה היום שאחרי, אני לא יודעת איך הוא ייראה. ולכן אני באמת נסה להתגבר על כל התסכולים וה... תחושה מאוד מאוד קשה, ולהמשיך לעבוד בכיוון, ובעיקר לשדר את החלק, אם תרצה, האידיאולוגי. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שמדינת ישראל, יש לה זכות קיום, ולא רק זכות קיום, הכרח קיום, כי אנחנו מאמינים שלא מדינת ישראל, הזמן עד אירוע, כמו שהיה לנו בשנות ה-30, הוא נתון, אולי ארוך יותר, אולי קצר יותר, אבל נתון, אנחנו חייבים לדבר על העתיד שלה. והעתיד שלה זה אותם אנשים, אותם מדענים, שהדרישה אליהם בארץ היא לא רק אקדמית. כי אנחנו מדברים על מדענים לאוניברסיטאות, בוודאי, אבל מדענים לתעשייה. אנחנו מדברים מדענים, חוקרים, גם בתעשייה וגם באוניברסיטאות, שיקימו את חברות העתיד, ההייטק, הביוטק, אנחנו מדברים על דברים עתידניים, על תחום הקוונטום, על תחום ה-AI, על תחום ה-convergence, אנחנו רוצים לראות עצמנו חוזרים לעמדת הובלה בינלאומית בכל התחומים האלה. ובלעדיהם אנחנו לא נעשה את זה.
ואת אומרת שיש פה גם את הצד השני, והוא שאין לך כל כך מה להציע להם, אולי מבחינת תקציבים, כי ציונות ואידיאולוגיה זה מאוד יפה, אבל מדובר בחוקרים שצריכים כסף כדי לחקור.
בדיוק. והיום באמת ללא תוכנית באמת קוהרנטית, אחת לאומית שמדברת, הנה, זו מטרה שאנחנו חייבים כולנו להתגייס, וכולנו, אני מדברת, משרדי ממשלה שונים. ובתוכנית מוסדרת ומסודרת והגיונית, כי אנחנו יודעים בדיוק מה נדרש ענת להביא אותם. אנחנו משקיעים משאבים ועושים את המעשה הזה. אגב, גם ישראלים וגם אמריקאים יהודים עולים חדשים שאני חושבת, היום יותר מתמיד, פתוחים לרעיון הזה.
האם לאור מה שקורה באקדמיה בחול בשבועות האחרונים, ביתר סט בימים האחרונים, את רואה איזושהי תזוזה לכיוון הזה? זאת אומרת, חוקרים ישראלים בחול שמרגישים שהם כבר לא יכולים להיות שם או חוששים להיות שם, ומביאים איזשהו עניין לחזור לארץ?
בודדים. יכול להיות שיש יותר, כן, כן, לא מכירה את כולם, ולא כולם פונים אליי, אבל אני שומעת על אנשים שמגיעים אפילו ארצה לבדוק אפשרויות. זה לא אומר שהם הלכו כל הדרך לעלות ארצה, כי תמיד יש שיקולים
תלוי,
נוספים.
תלוי מה יהיה פה, יש פה שלטון שיוצא נגד המדע, הוא מנסה לסרס את המדע.
זה בדיוק אחד הדברים, אנשים לא לגמרי מאמינים, שכן, גם אם יחזרו, הדברים יישארו, לא יישארו, כמות שהם כרגע, הם הקיצוצים המאוד משמעותיים, יש קיצוצים במערכת החינוך בכלל, ובהשכלה הגבוהה בפרט, יש קיצוצים ברורים.
אז זה באמת השאלה, איפה הסביבה מדרדרת יותר מהר, הסביבה למדענים במדינת ישראל בשנתיים האחרונות, או הסביבה למדענים יהודים וישראלים בארצות הברית ובאירופה בחודשיים האחרונים? איפה ההידרדרות יותר מהירה?
זו בדיוק השאלה. תראה, ההידרדרות, אני לא יכולה לדבר על הידרדרות בישראל. אני מדברת על משהו שכבר קורה יש שנים, שהמערכת האקדמית לא מתוקצבת כראוי. זה דבר ידוע. מה שקורה בשנים האחרונות, שגם גם ההשקעות בחברות שחלקן מוצאן באקדמיה, גם ההשקעות ירדו. זאת אומרת, האווירה בישראל היא גם פועל יוצא ממה שקורה בעולם, והעולם מסתכל עלינו ועל כל מה שקורה לנו. לפני השביעי באוקטובר זה היה, זו הייתה השנה של ההפיכה המשטרית או המשפטית, כמו איך שרוצים לקרוא לה, ולאחר מכן אי השקט, חוסר הביטחון, והצמצומים באופן כללי גם מדירים חברות השקעה. זאת אומרת, קורה מהלך שלא התחיל אתמול, שהוא מהלך הדרגתי, אני לא יודעת מה עומד לקרוא בחול. זאת אומרת, ככל שהמצב יהיה גרוע יותר, ואני לא יודעת מה הרושם שלך, הרושם שלי יכול להיות שהוא מעוות, אבל הרושם שלי זה שאנחנו לא ראינו עוד את קצה הסיפור. כן? אם בבראון יוניברסיטי החליטו להעמיד להצבעה, האם כן או לא להחרים או to divest במקצועות ישראליות, יכול להיות שזה יהיה, זו שריקת פתיחה. לכל ה-Ivy League האחרים, זה בהחלט השג. אנחנו רואים מכתבים שמקבלות על אוניברסיטאות, כולל אוניברסיטת בן גוריון, כולל על התקופה כשהייתי בראשה, שמדברים על ניתוק הקשרים. זאת אומרת, לומר, זה קצת להתנבא, וקשה להתנבא בתקופה הזאת.
בין השומעים גם שמועות, לא רוצים לפרסם את זה בעיקר, אבל מדענים ישראלים, חוקרים ישראלים אומרים שהם מתבקשים לפעמים לא להגיע לדבר בכנסים. שמעתי לפני שבועיים סיפור על חוקר ישראלי שבוטלה השתתפות שלו בכנס מדעי, ונאמר לו, זה בגלל שאתה ישראלי.
כן, זה יותר מאחד. שמעת סיפור אחד, אני שמעתי לא מעט סיפורים כאלה. בוא נאמר שיש פחות סיפורים שבהם הסיבה נאמרת באופן גלוי ובוטה, כן? אבל יש לא מעט ביטולים, והרבה יותר חוסר הזמנות לכנסים, ובאמת קריאה של הפקולטי להחרים אוניברסיטאות. מה הם אומרים? אנחנו לא רוצים להחרים את הבן אדם האינדיבידואלי, כן? אנחנו לא מחרים את החוקר, אנחנו מחרים את המוסד, כאילו זה שני עולמות נפרדים. ואני אומרת כך, גם אם הבקשה הזאת, למשל, הקבוצה הזאת באוטריכט, שמנסה...
מכתב באוניברסיטה בהולנד, שמבקשת לבטל את, את מערכת הקשרים שיש בדיוק. עם אוניברסיטה בן גוריון.
זו הצעה בעצם להנהלה, כן? אלף ומשהו אנשים חתמו על העצומה. עכשיו, יכול מאוד להיות שההנהלה תחליט שהיא לא מקבלת את ההמלצה הזאת, או את הרצון הזה. מאוד יכול להיות. אבל תחשבי על 1,200 חברי סגל. חלקם יושבים באירופה, חלקם יושבים בוועדות שמחליטות על מענקי מחקר גדולים של, של ה-EU, כן, ERC למשל, שמשתפים מדענים ישראלים. חלקם יושבים במערכות עיתונים שמקבלים, שעושים ריוויו של מאמרים.
יש איזושהי פגיעה היקפית, ואני רוצה באמת ללכת איתך למקום הזה ולנסות להבין קצת על הבריאה יותר רחבה, על מערכת היחסים שמתקיימת בין אוניברסיטאות ישראלית לאוניברסיטאות בעולם, ועל המשמעויות של חרם אפשרי, או שכבר אנחנו רואים שמתחיל לקרות, על חוקרים ועל מוסדות אקדמיים בישראל. מה המשמעות של זה? אז בואו נתחיל קצת על ההתפתחות של המערכות יחסים האלה, ומתוכלת לתת לנו דוגמאות לדברים שקרו, את למדת בהרווארד תקופה, וגם על המשמעויות העמוקות שיש לחרם אקדמי על ישראל.
קודם כל צריך להבין ולהכיר בעובדה ששיתופי פעולה בינלאומיים זה צינור חמצן לאקדמיה בכלל, ובמיוחד לישראל שהיא יחסית מדינה מבודדת. כל הגבולות הפשטיים שלנו הם גבולות לא אווירים. ואנחנו במדינה מסוימת באמת תלויים מאוד על מדינות שהן לא בסביבה שלנו. עכשיו, מה עם שיתופי הפעולה? קודם כל, שיתופי פעולה מחקריים זה דבר מאוד מאוד מקובל. אפילו מדעי הרוח והחברה, אבל בעיקר בעולמות הסטם, כן? עולמות המדעיים והטכנולוגיים. מדוע? כיוון שבאמת העולם הזה הוא עולם, הוא מין שכונה אחת. אנשים חוקרים נושאים מסוימים, מהיבטים כאלה ואחרים. יש תשתיות שיש בעולם ואין בארץ, ולא יהיו בארץ, ואנחנו מחויבים להשתמש בהם. אנחנו רוצים שתלמידי המחקר שלנו יוכלו לבקר במעבדות בחול. זה מעשיר את הידע, זה פותח אותם, חושף אותם לסביבות שונות ואחרות משלנו. וגם, אם מדברים על האקדמיה, כל נושאי הקידום באקדמיה זה בעצם שיתוף פעולה של מדענים מהחוץ שמוכנים לשלוח המלצות, שמוכנים לזכור מאמרים וכך הלאה. זאת אומרת, אם יש חרם על, בוא נאמר, בן גוריון, כן? אבל לא על הבן אדם האינדיבידואלי, אז בוודאי שהמדובר, כשיש מדען מבן גוריון, לא ישתפו את הפעולה במעבדה, יסרבו לעשות ריוויו של מאמר שלו, לא ישלחו מכתב המלצה לקידום, וכל המערכת, כן, כאילו עומדת דום. עכשיו, מה המשמעות של חוסר שיתוף פעולה מדעי, מעבר לעובדה של חיפוש האמת המדעית ותגליות מדעיות וכך הלאה? זה הבסיס לכל הקניין הרוחני שנוצר באוניברסיטאות, שהוא הבסיס להקמת חברות, להקמת תעשייה, להקמת תעשיות אזרחיות, אבל גם תעשיות צבאיות. אנחנו מדינה שלעולם לא נוכל ללא תעשייה צבאית. זאת אומרת, אם המחקר באוניברסיטת המחקר ומכוני המחקר נפגע קשות עקב היעדר שיתופי פעולה, כל השרשרת הזאת מכאן ואילך נפגעת קשות מאוד. זאת אומרת, המשמעות הכלכלית של הפסקת שיתופי פעולה אקדמיים היא אמיתית והיא מאוד 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 משמעותית. עכשיו, אף אחד עוד לא עשה הערכה כמותית, כן? אבל אני בטוחה שאפשר אפילו לקמת את הדבר הזה. אנחנו מאוד מאוד מתפארים בהיקף התמיכות הבינלאומיות שאנחנו מקבלים כמדענים, משום שהמדענים שלנו באמת איכותיים מאוד. אם הדבר הזה נפסק, אין שום דרך בעולם שאפילו מדינה מאוד מאוד עשירה, שלא כמו ישראל, בוודאי לא בעת הזאת, תוכל למלא את כל החסר הזה. אז אני, אין לי שום צל של ספק שזה לא רק איזשהו סוג של בהלה, היסטריה, לא. זה אמיתי מאוד וזה מסוכן מאוד.
אנחנו בעצם במצב, רבקה, שממשלת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שוחט את אבז הזהב שהיה כאן, את האבז שמטיל ביצי זהב בקצבים הולכים וגדלים בעשורים האחרונים בעקבות פריחת ההייטק הישראלית. אנחנו מתקרבים להקרסה של עולם האקדמיה והמדע הישראלי, אבל יש לנו שר חינוך, יואב קיש, ושר אוצר, בצלאל סמוטריץ', שאדישים לחלוטין לדבר הזה, ואפילו יש בהם איזה שמחה לעד, כי יש התפתחה פה בשנתיים האחרונות ממש טינה ושנאה בקרב השלטון לאנשי המדע, כי הם ברובם מה שהם קוראים שמאלנים.
באמת, אני חושב שמטבע לשון המתאים מתוך הסיטואציה הזאת זה איבוד ערך עצמי בצורה מתגלגלת ומאוד מאוד משמעותית, כבר מתחילת השנה, שנת ההפיכה המשטרית. אנחנו איבדנו ערך עצמי בהמון המון מובנים ומצבים, אנחנו, העולם כבר מסתכל עלינו מעט אחרת. לא צריכה לספר לכם, אתם יודעים, ההשקעות בישראל, נכון שבעולם גם יש ירידה בהיקף ההשקעות, אבל בישראל הירידה היא בוטה, היא מאוד מאוד קשה בחברות חדשות. אנחנו מדברים גם על זה שיכול להיות שהאנטישמיות הקשה מאוד תגיע למצב שבו אנשים יתחילו לחזור בהמוניהם. אבל נכון להיום, עדיין אנשים הם יודעים שמה שמציעים להם שם זה משהו אמיתי, רובסטי, ואני חושבת שעכשיו די ידאגו למדענים הישראלים, כן, להטרג אותם ולתת להם יותר, כי החשש יהיה לאבד אותם. כך שאני בעד תוכנית לאומית, אני ממש בעד תוכנית לאומית, אני רוצה לראות איך ירימו אותה ומה יעשו, כן? עכשיו, להביא סטודנטים לתואר ראשון ללימודים בטכניון או בכל אוניברסיטה אחרת, זה נהדר, אני חושבת שזה מצוין. האם זה יפתור בעיה? לא, כי אני חושבת שכשהגל הזה ישכח, והוא ישכח, כן? הוא ישכח. יש עוד מעט חופשת קיץ, אני מקווה שיתפלו בנושא הזה באוניברסיטאות באופן קצת יותר נחוש ויותר קיצוני. אם אנחנו רוצים להביא מדענים למדינת ישראל, זה כבר סיפור אחר, זה סיפור גדול מאוד. אנחנו מדברים על התקופה שבה ישראל קלטה מדענים מברית המועצות. כן? אז היא קלטה מדענים, וזה נכון, והם בנו את המתמטיקה והפיזיקה במדינת ישראל, אבל המשאבים שדרשו המתמטיקאים, זה פחות או יותר, מחשבים עוד לא היו אז, כן? מה שדורש מדען בתחום המדעים והטכנולוגיה, זה תשתית מאוד מאוד עשירה, מאוד רצינית, מאוד רחבה, שיש אותה, יש אותה בחלקה במכון ויצמן, יש אותה בוודאי חלקה בטכניון, אבל עדיין אנחנו לא נביא מסות, לא נביא מסות, זה לא יפתור את הבעיה. אני חושבת עם זאת, שיש משהו שהוא כן פיזיבילי, יחסית במקדם זמן קצר ואולי לא הרבה מאוד משאבים, וזה לגייס את, את המדענים הישראלים שנמצאים בחול, שנים רבות, יש כאלה שבין 10-30 שנה, ולהביא אותם, לחבר אותם, לחבר אותם לאקדמיה, לחבר אותם לתעשייה בפרויקטים שונים, להביא אותם לתקופה מסוימת, לחבר אותם עם, עם, עם קולגות כאן בארץ. אני יכולה לחשוב על תוכנית מאוד מפורטת.
לנצל את, את המשבר הזה כדי להעצים את שיתוף הפעולה בין חוקרים ישראלים בעולם לבין אלה שנמצאים בישראל. אני רוצה רגע לעצור פה ולקחת פסק זמן ולדבר עלייך. את היית הנשיאה השישית של אוניברסיטת בן גוריון, את רופאת ילדים ישראלית, גנטיקאית, פרופסור לרפואה ולגנטיקה, אז בואי תספרי קצת על עצמך, ואולי גם על החוויה האישית שלך בשיתוף הפעולה עם אוניברסיטאות או חוקרים בעולם, וקצת על התחושות האישיות בעניין הזה היום, על דברים שאת שומעת, על סיפורים שאת שומעת.
כן, אני רופאה, בהשכלתי, אבל גם בזהות האישית שלי. אני קודם כל רופאה, למרות ששנים רבות אני כבר לא עוסקת ברפואה, עסקתי בעיקר באדמיניסטרציה המדעית, אקדמית, ברפואה ובכלל באקדמיה, באוניברסיטה. למדתי רפואה בירושלים, ואת מה שנקרא fellowship, זה ההתמחות של רופאים, הפוסט-דוקטורט של רופאים, עשיתי בהרווארד, בית ספר לרפואה בהרווארד, שעשיתי גם את המחקר שלי. המחקר שלי הוא דוגמה יוצאת מן הכלל לשיתוף פעולה. אני החלטתי שאני באה לנגב, באמת מתוך אידיאולוגיה, ובנגב, באותו זמן בסורוקה, לא היו שום תשתיות מחקר. כלום, שום דבר, שום דבר. המחקר שלי היה בקרב האוכלוסייה הבדואית, וכאשר התחיל פרויקט הגנום האנושי ב-1990, אמרתי, יש לי כל כך הרבה מחלות במרכאות, שזהיתי, שאיתרתי, חלקן חדשות שלא היו מוכרות בעולם, אני רוצה למצוא את הבסיס הגנטי שלהם. ואיך אני עושה את זה? בלי שום תשתית מחקרית. הסיפור הארוך, אבל בקצרה, נתתי לי שותף, יוצא מן הכלל, ואל שפילד, ב-University of Iowa, בחור צעיר, רופא MD, PhD. הייתה לנו קריירה של 25 שנה של שיתוף פעולה. עכשיו, אלמלא שיתוף הפעולה הזה, לא היה מחקר מולקולרי במשך שנים רבות בקרב האוכלוסייה הבדואית, והמחקר הזה הוביל לגילויים כאלה שאפשרו. אפשרו הפסקת הריון מוקדמת עם ילדים מאוד מאוד חולים, אפילו בדרך למציאת תרופות, זאת אומרת, בסיס למציאת תרופות. זאת אומרת, המחקר הזה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה ורצינית. בלי שיתופי פעולה זה לא היה הולך. עכשיו, כנשיאת האוניברסיטה, אני יודעת כמה שיתופי פעולה היו לחוקרים, גם כדקנית וגם כנשיאה, וכמה השקענו בשיתופי הפעולה האלה. חלק משיתופי הפעולה האלה בכלל לא היו מובנים אליהם. השקענו רבות מול ארגוני ומול מסעדות, אבל גם מול אנשים פרטיים. וזה עבד. זה עבד מאוד, זה עזר מאוד. זה עזר לאוניברסיטה להתפתח בהחלט בתחום המחקרי. אנחנו יודעים אפילו כמה מדענים, גם ממכון ויצמן, כן, צריכים להגיע לסרן בשביל לעשות מחקר. אז נכון שאנחנו כולנו שותפים, אבל תארי לעצמך שיפי הנפש השוויצרים פתאום יחליטו שהם לא נותנים אקסס לסרן. כל המחקר הפיזיקלי במדינת ישראל, חלקו הגדול לפחות, נפגע קשות מאוד.
את אומרת סרן, זה מזכיר לי כמובן את פרופסור שקמה ברסלר, שכל המחקר שלה היא עושה אותו בסרן, זה יכול להיות עצוב ואירוני, אם פתאום היא תמצא את עצמה בלי יכולת לחקור בשוויץ. את היית נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, בוא נדבר רגע על מה שמתרחש באוניברסיטאות בארצות הברית, תנסי לרגע, אני מניח שאת עוקבת אחרי זה באדיקות, תנסי רגע להיכנס לנעליה של פרופסור שפיק, נשיאת אוניברסיטת קולומביה, והמצב שם מאוד מורכב, יש שם הרבה בעלי עניין שכל אחד מושך לכיוון אחר, בתוך עולם של פוליטיקה ותרבות משתנה במהירות בארצות הברית, מה לפי דעתך היא עושה נכון ומה היא עושה לא נכון, ואיך קולומביה יכולה לצאת מהמשבר הזה?
גיא, זו שאלה מאוד מאוד מאתגרת, משום שאתה יודע, אני כשהייתי נשיאה, היו לי כמה אירועים שבהם הייתי צריכה לקבל החלטות שלא מעט אנשים או לא מעט גופים, ארגונים היו מעורבים בהם, ואני תמיד אמרתי לעצמי, החוכמה הכי קטנה זה לשבת על היציע ולהציע הצעות. כי עד שאתה לא מגיע למקום ולא מכיר את המקום, אתה לא יכול באמת באמת להבין מה קורה. ובכל זאת, אני רוצה לענות על השאלה הזאת. נכון, יש הרבה stakeholders באוניברסיטה, אוקיי? ובוודאי באוניברסיטאות מהסוג הזה, ששם כאן מנוהלות על ידי corporate. זאת אומרת, זה לא סתם איזה ועד מנהל, זה סוג של חברה. והנשיאה יש לה בהחלט את הסי העיקרי, אבל לא הבלעדי, והלחצים הם גדולים מאוד. יש סגל אקדמי. סגל אקדמי הוא גוף מאוד מאוד מיוחד במינו, כן? במיוחד כשהסגל הוא אווירה כללית של ווק, כן? אני לא אומרת שכולם, בוודאי שלא, אבל יש גם אנשי מדעים וטכנולוגיה שנמצאים בתוך התמונה הזאת. זה לא רק מדעים, לא רק מדעי הרוח והחברה והאנתרופולוגים למיניהם וכך הלאה. יש סטודנטים, כמובן, יש תורמים, וזה אלה לא כל הכוחות, אבל חלק גדול מאוד מהכוחות. ואני חושבת, אני אלך קודם לתחילת הדרך. אני חושבת שהניהול של האירוע הזה בתחילת הדרך היה אירוע כושל מאוד. זאת אומרת, אני הייתי מצפה, באמת מצפה, מהנהלה כל כך, גם בחירה וגם כאילו לפחות הקורפורייט, אוקיי? הנשיאות דרך אגב, חלקן זמן מאוד קצר בתפקיד, אלה שהאחרות ב-NYU ובפן וגם ב-MIT לדעתי, אנשים שהם מאוד seasoned בניהול, כן? נכשלו בגדול. עכשיו, זה שמלכתחילה העסק הזה לא עבד כמו שצריך, כן? זה שידר. זה בהחלט שידר
שאפשר לפרוץ את הגבולות.
שאפשר, כן, בסדר. ואז, הנה זו הכתבה שלך שמראה שהדור הזה, כל החיבור החברתי, אני לא חושבת שאפשר להתמודד, אפשר להילחם בו, כן? אבל אם הייתה נחישות
הרשתות החברתיות, את מתכוונת.
כן. כן, סליחה. כן. אבל אם מלכתחילה הייתה הבנה יותר עמוקה של גודל האירוע, של הפוטנציאל המאוד מאוד נפיץ שלו, כן? והייתה יותר נחישות בטיפול, כן? לא הייתה נחישות בטיפול.
את יודעת, צריך לקחת בחשבון שהסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטאות, בטח לאייבי ליג בארצות הברית, גם משלמים הרבה כסף וגם עוברים דרך ארוכה בשביל להגיע לשם, ויכול להיות שיש מנופי לחץ כדי למנוע מהם להסלים את המצב הזה.
לא רק זה, אני ממש נדהמתי לשמוע שבקולומביה, אני מקווה שאני לא טועה, שזה לא ב-NYU, כי אני כפיים אני מבלבלת בין שני המקומות האלה, רק עכשיו הם בנו הנחיות להפגנות. צריך להודיע יומיים מראש, צריך לקבל אישור למיקום שלו, כן, לשעות וככה. אצלנו בכל אוניברסיטות ישראל, זה משהו ברור ומובן מאליו, אתה לא יכול לעשות בלי לקבל רשות מראש והודעה ומיקום ואורך. בקיצור, אני חושבת שאיבדו שליטה מאוד מאוד מהר. מה הייתי עושה עכשיו? כשבאים, הגיעו מים עד נפש? אני אומרת שאירועים חריגים בסדר גודל כזה, דורשים התערבות חריגה ומעשים חריגים.
שזה אומר מה?
שזה אומר, אני הייתי סוגרת הקמפוס. הייתי אומרת, זהו, אנחנו בקורונה למדנו ללמוד אונליין, מהיום ועד סוף השנה, אונליין.
אבל אז היו אומרים לך, תשמעי, בגלל 5% מהתלמידים, את מכה ב-95% מהתלמידים, שמשלמים $100,000 בשנה טוישן.
נכון מאוד, והייתי מסדרת איזשהו סידור, שאפשר היה להחזיר להם את החלק היחסי של הכסף, שהם מסידו. וכמובן, להעיף או לא, או צריכים איזה תהליך משמעתי, כמובן, את כל אלה שנמצאים, כל אלה שמעורבים, להוציא בדרך זו או אחרת, או לאיים לפחות, לעשות תהליך משמעתי מאוד מאוד רציני. אני גם אישית, ואני מחשבת עצמי דמוקרטית, ליברלית, למרות שאם תשאלו אותי, דיקטטורה נאורה לא הייתה מפריעה לי. המחקר בסינגפור הוא לא פחות טוב מהמחקר בישראל.
זה משפט מדהים. חושבת שדמוקרטיה היא בסיס משמעותי שעליו יכולה לפרוח אקדמיה.
ללא ספק. רק אני אומרת, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה עולמית מאוד מאוד מיוחדת, שדורשת לשאול שאלות. ואחת השאלות, לדעתי, זה מה משמעות הדמוקרטיה באירוע הזה. תראו, אני כל מוצאי שבת, מזה 3 שנים כמעט, נמצאת או בבלפור, או בקפלן, או ב-You name it. כן, כי אני רוצה שתהיה מדינה דמוקרטית, אבל יש פה איזושהי התנגשות מאוד מאוד קשה שדורשת ברור. אני לא אומרת לאן זה ילך, אבל זה דורש ברור. ואני, כנשיאת אוניברסיטה, בשלב מסוים, כזה, כל כך מתקדם, כל כך קשה, מסע ומתן להוציא מאהל מאוניברסיטה, מהשטח הפרטי של האוניברסיטה, 3 שבועות כבר לא מצליחים, ונותנים דדליין, ועוברים את הדדליין, גם ילדים לא יכולים לחנך ככה, גם ילדים צריכים גבולות, נכון? ויש פה איזושהי התנהגות ילדותית, אני לא רוצה לדבר כבר על מניעים, כי אני חושבת שהמניעים הם באמת הרבה מעבר לפלסטיין ולהזדהות עם החלש, זה הרבה מעבר לזה. אני הייתי מערבת גם משטרה, גם את ה-FBI, אני חושבת שיש פה אלמנטים זרים שנכנסים לקמפוס.
בוא נדבר קצת על מה לתפיסתך, הרי את מכירה את הסנטימנט באוניברסיטאות בנושא לישראל, זה לא דבר שנולד אתמול, זה הואץ מאוד אחרי 7 באוקטובר, כנראה גם הואץ על ידי הרשתות החברתיות של הדור הזה, אבל כשאת מסתכלת על הצעירים שם, על ילדי הקולג' האמריקאים, ועל ההתפרצות חסרת התקדים הזאת, שלא דומה לשום דבר, להפגנות שראינו מעולם. איך את מנתחת אותה?
קודם כל, אני חושבת שהכתבה שלך העירה מבחינתי, ככה באופן הרבה יותר בוטה, את המשמעות של הרשתות החברתיות. כי כאמור, אני לא מהדור הזה, גם יש לי נכדים רחוקים ממני קצת, אז אני לא ככה בתוך העניינים. אבל מסתבר ששם אנחנו ידענו לתחתונה, כן? עם בוטים ואבטרים וסטוק פאפץ או כל הדברים האלה, כן? איך אפשר להתמודד איתם? אי אפשר. אני חושבת שחלק מהסיפור לא נולד באוניברסיטאות. הוא הולך אחורה לבתי הספר התיכוניים. כל הסיפור הזה של ה-DEI, כן? בתוך הקוריקולום, בהרבה בתי ספר, אני לא מכירה מאוד את החינוך העל יסודי בארצות הברית, אבל בחלקו לפחות, הנושאים האלה נמצאים בקור קוריקולום מאוד מאוד חזק. ה-oppressors versus ה-oppressed, החלש, זה יכול להיות האפריקאי-אמריקאי, כמובן, בעקבות האירועים השונים וכך הלאה, אבל זה גם מיעוטים אחרים. הילדים גדלים את זה, עושים על זה עבודות מחקר, בתי ספר תיכון. על העבודות האלה הם מקבלים ציונים שמכניסים אותם לקולג'ים. הדבר רק מתעצם והולך. עכשיו, קחו אנשים צעירים. אנחנו רוצים שצעירים יהיו אידיאליסטים. אנחנו רוצים שהם יהיה אכפת להם מהחלש. אנחנו רוצים שהם יעזרו לנזקק וכך הלאה. ביחד עם ההסתה הנוראית הזאת, והקשב הטיקטוקי, כן? הלא אף אחד לא מסוגל לדבר ארבעה משפטים מלאים. זה לא ייתכן. הכל בטיקטוק. קחי את כל זה ביחד. לא מפליא אותי. ממש לא מפליא אותי. אז הם כבר פריימד, הם מקבלים את הבמה, וגם תשמעי, את יודעת איזה משמעות זה נותן לחיים של ילדים. בחלקם קצת משועממים, let's face it, את יודעת, רובם לא עובדים למחייתם במהלך הלימודים. הם מקבלים הלוואות, נכון שהם צריכים הלוואות גדולות לבתי הספר ה-Ivy League, אבל חלק גדול מהם מקבלים scholarships, במיוחד אם הם מקבוצות...
ובעיקר אולי מרגישים שהם באים לשנות את העולם.
בדיוק, ואחר כך גם יש להם forgiving של ה-loans, כן. וזה הגיל, זה הגיל שבו שאתה רוצה לעשות אימפקט.
את יודעת, אנחנו מדברים על החרם שקורה היום ועל הסכנות, אבל זאת לא הפעם הראשונה שישראל מאוימת בחרם אקדמי. היה לדעתי ב-2011, ראיתי שאפילו התראיינת בנושא הזה, ואני רוצה לשאול לכם החרם האקדמי שאנחנו חושבים שיקרה כרגע, או מה שקורה באקדמיה בעולם היום שונה מאירועים קודמים של חרם כנגד ישראל, ומה קרה בסופו של דבר? האם יש איזשהו אפקט מצטבר לכל החרמות האלה?
אז זה נכון. ה-BDS כבר עובד מספר גדול של שנים, והייתי מעורבת בו בתקופה מסוימת. אני אשווה את זה, את יודעת, היו תקופות שה-BDS היו גלים גבוהים בהוואי, מעולים לסרפינג, היום זה צונאמי. זאת אומרת, זה פחות יותר סדרי הגודל. לא עובר יום שאני לא שומעת מאיזשהו כיוון, לפחות פעמיים ביום, על התממשות החרם האקדמי.
רגע, רבקה, הזכרת שהיית מעורבת ב-BDS, אז אני רוצה לחדד את ההשוואה הזאת. הרבה שנים שהיה BDS, בגדול יכולנו להגיד, אלה שנמצאים בצד לא של נתניהו בישראל, אלה שפעם קראו להם שמאלנים, שאנחנו מבינים חלק מהרציונל של ה-BDS, לאור המדיניות של ישראל, לאורך עשרות שנים בשטחים. מה קורה? אבל עכשיו, עכשיו שפתאום, כמו שאמרת, זה הופך לצונאמי. לא הזכרנו פה בכל השיחה שלנו בחצי שעה האחרונה את העובדה בכל זאת מה שישראל עושה בעזה, בכל זאת שנהרגו 20 או 30 אלף, תלוי לפי למי מקשיבים, עזתים, בערך חצי מהם ילדים. איפה זה נכנס לתוך האירוע?
אז קודם כל, בעניין ה-BDS, בוודאי שאין בכלל מה להשוות למה שהיה קודם לכן, ומה שקורה היום, ואז, תראה, אני הייתי מאלה שאמרתי, רבותיי, לא כל ביקורת על ממשלת ישראל, ויש לי ביקורת על ממשלת ישראל, היא אנטישמיות. לא, אני הייתי מאלה שיצאתי באופן חוצץ מול קולגות יהודים בארצות הברית. אמרתי, רבותיי, מותר לבקר. היום, אין לי תשובה אחרת חוץ מאנטישמיות. אין לי תשובה אחרת חוץ מאנטישמיות, ולא ניכנס לתוך העניין הזה, כי כבר הרבה דובר בנושא הזה.
למרות ההרג בעזה, את אומרת, הגרעין כאן הוא אנטישמיות ואנטי-ציונות, ולא מה שאנחנו עושים בחצי שנה האחרונה בעזה.
אני חושבת שזו האמת האמיתית שיוצאת לאור, אוקיי? הטריגר הענקי הוא עזה, וכמובן זה משחק...
נכון, למרות שזה התחיל כבר בנובמבר, כשעוד בעצם האפקט היה של השבעה באוקטובר, ולא של האירועים בעזה.
לפני כל דבר. ובאמת, גיא מראה, האנשים שגיא מראיין בתוכנית שלו, מספרים שלפחות שנה הכינו את המתקפה התקשורתית הזאת. אז נכון, הקטע הזה של אנטישמיות, עכשיו לאט לאט, מקבל משמעות גם לגבי מי שנולד וגדל במדינת ישראל. כי בשבילנו, מי שנולד וגדל במדינת ישראל, אנטישמית היה איזשהו מושג, כן? מושג עבר, מושג של הגולה קצת פה ושם, אבל לא הבנו את זה באמת. היום אנחנו מבינים שזו אנטישמיות. אני אומר שהדברים שנעשים בעזה הם קשים, קשים מאוד. אין פה בכלל שאלה. אבל בוודאי שזה מזין את המכונה הזאת, את המכונה האנטישמית, מזין אותה ביג טיים. האם אנחנו עשינו מספיק מבחינה הומניטרית? אני חושבת שלא עשינו מספיק מבחינה הומניטרית, אבל אני אומרת שגם אם היינו עושים הכל מבחינה הומניטרית, הכל, עדיין עזה, איך אמרו, די חוזרת לעידן האבן. נכון, יש עוד שכונות אולי שכן עומדות על טילן וכך הלאה, אבל הרוב באמת מראה או מזמן מראות ותמונות נוראיות. בסדר, אז זה מסביר איכשהו, זה מסביר את זה שאנשים הם outrageous, כמו שנקרא, הם נורא כועסים, הם לא מבינים את זה, לא מסביר את ההתקוממות הצעירה הזאת, את מה שקורה בכל הקמפוס, זה לא זה, זה מזמן לא זה, זה איזשהו נכנסו כבר לאיזשהו מוד, שהוא הרבה הרבה מעבר לעזה ולמה שקורה בעזה. זה כבר כעס נוראי כלפי הממסד.
אז ישראל והפלסטינים הם במידה רבה איזה פרוקסי הכי נוח, הכי חד, הכי בחור, וגם הכי רחוק מבחינה גיאוגרפית לדור שלם שכועס, אחרי אולי 40 שנה של קפיטליזם פרוע בארצות הברית עם פערים עצומים וקושי עצום להרבה מאוד אנשים, ובעצם היהודים או הישראלים הם שוב משלמים את המחיר.
נכון, אין לי סיכום יותר טוב מזה, זה בדיוק ככה, יש פה כל מיני דברים הרבה מעבר, ואנחנו היינו הטריגר האולטימטיבי.
כן. מיד מצטרף אלינו לאולפן בוגר של אוניברסיטת קולומביה, והוא מספר שבעצם הוא נאבק בתופעות דומות כבר לפני 20 שנה כיהודי באוניברסיטת קולומביה, שתוך כדי לימודיו החליט לעלות לישראל. והשאלה היא, אז הבנו שהצעירים זה באמת דור חדש, דור שגדל על, כמו שאמרת, על ה-DEI, Diversity, Equity and Inclusion, שזה הדת החדשה בהרבה מאוד מקומות, שזה על הנייר נראה רעיונות נהדרים, אבל הם הלכו למקום של איזה קריקטורה לאורך השנים. אבל לעומת זאת, חברי הסגל, שגם הם כוח מניע בתוך הדבר האלה, העמדות שלהם מול ישראל, של רבים מהם, זה לא דבר חדש. הם פשוט עכשיו קיבלו איזה רוח גבית מהסטודנטים.
אם יורשה לי מילה אחת לומר בעניין הזה, גיא, חברי סגל משתפים פעולה. משתפים פעולה ביג טיים, כולל הרצאות בתוך הקמפס. יושבים בתוך אוהלים ומרצים. איך הנהלת אוניברסיטה מאפשרת התופעה הזאת?
First Amendment, התיקון הראשון לחוקה, שהוא בארצות הברית, יש להם הרי פטיש עם הדבר הזה, שהם מסתכלים על כל הערכים שבדמוקרטיה, הם תמיד רואים בחופש הביטוי כערך החשוב ביותר.
נכון, חופש הביטוי באוניברסיטה צריך להיות חופש אקדמי. האוניברסיטה נוצרה להוראה ומחקר. זה המנדט המרכזי של אוניברסיטה באשר היא בעולם, כן? כל הדברים האחרים זה באמת תוספות חשובות מאוד, כי זה מאוד של ליברליזם ושל קידום וכך הלאה. אבל זה חוזר שוב למה שדיברנו קודם לכן, שגם לסגל יש כוח גדול מאוד וחלק גדול מהם. מגנים עליהם פיזית, מה אפשר יותר?
אני רוצה בכל זאת לנסות לסיים בנימה אופטימית ולשאול אותך אם את חושבת שמה שקורה היום בקמפוסים הוא הפיך, ואפשר יהיה לעבור את הצונמי הזה שתיארת פה.
אין לי מבט היסטורי חוץ מאשר קריאה, כן? אז מסתבר שכבר היו אירועים, אני לא יודעת אם כאלה בסדר גודל, כנראה לא בסדר גודל כזה, אבל היו אירועים בעבר, כולל כאלה שכבשו את בניין המילטון בקולומביה, שידוע כמבצר כזה שלכבוש אותו, זה הישג. נדמה לי באמצע שנות ה-80, כן? השיגו את הדייבסטמנט מדרום אפריקה. כולנו היינו נגד אפרטייד. נורא שמחנו כשזה קרה, כן? כשהחליטה אוניברסיטת קולומביה לא להשקיע בדרום אפריקה. אז קודם כל החיים זה משהו יחסי. אני חושבת שההיקף הענקי הזה, הכלל עולמי הזה, לא היה דבר כזה בהיסטוריה. ווואו, אני לא רוצה לי להתנבוד, אני רוצה רק לומר שאם באמת המלחמה הזאת תיגמר באיזשהו אופן, ואני מאמינה שהיא תיגמר באיזשהו הסכם, אז כל הנושא הזה יעבור לאש קטנה. הוא לא ייעלם, הוא שם, to stay, כן, עד הפעם הבאה, ואני מקווה מאוד שלא תהיה פעם הבאה.
אז באמת כדי להבין לעומק את התהליכים, אנחנו הזמנו את האורח הבא שלנו, ומשם נמשיך. פרופסור רבקה כרמי, תודה רבה שהגעת לאולפן היום.
תודה לכם.
שלום לאריאל בארי.
שלום גיא, שלום ענת.
שלום אריאל.
אריאל, אתה איש רב מעשים, אתה אקטיביסט, אתה יזם, אתה סטארט-אפיסט, אבל היום הזמנו אותך לאולפן, כי אתה בוגר אוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
אכן.
ואתה התחלת במאבק נגד הסנטימנט האנטי-ישראלי והאנטי-ציוני באוניברסיטה לפני 20 שנה. אז בוא תספר לנו קצת עליך ואיך הגעת להפיק סרט שלם על הסנטימנט הזה באוניברסיטת קולומביה.
אז אני הגעתי לאוניברסיטת קולומביה ב-2002, אחרי ששירתי בצבא פה בישראל. עליתי לארץ 99, דרך תנועת השומר הצעיר. הייתי פעיל שלום בעזה.
איפה נולדת?
בניו יורק. ואחרי שסיימתי את השנת שירות בפעילות שלום, ישר התגייסתי והביאו אותי לעזה כחייל. אז אני הייתי בשני הצדדים של הגדר שם בעזה, גם בקרם שלום כשחייתי, גם כפעיל בפנים וגם אחר כך כחייל. כשהגעתי לקולומביה, אני ישר התחלתי את הפעילות למען השלום. זאת אומרת, זה היה הדבר שדחף אותי, שרציתי. אז כתבתי כתבה לעיתון, לספקטייטור, שאמרתי שאני מחפש את אבו אחווה, אני מחפש את הבן אדם שלא קורא לבן שלו ג'יהאד, אלא אחווה, ככה ששנינו יכולים לעבוד ביחד לשני מדינות שני ימים. למחרת היו שני תורים ענקיים בעיתון שקוראים לי גזען, ומחפש לעשות תיאור אתני של הפלסטינים, ואיך אני מעיז, וכן הלאה. אז עשיתי מה שכל בן אדם שגדל בניו יורק ועלה לארץ עשה, אני עשיתי דווקא, כתבתי עוד תור ועוד תור. וסטודנטים ישראלים ויהודים התחילו להגיע אליי ולספר לי סיפורים שקרו להם תוך הכיתות. איך שפרופסור אחד לא נתן לישראלי לדבר עד שהוא סיפר לו כמה פלסטינאים הוא הרג. איך שפרופסור אחר הסתכל לאישה יהודיה בעיניים עמוק עמוק ואמר לה, יש לך עיניים ירוקות, את לא שמית, אל תגידי שאת מישראל. ודברים כאלו, זוועות, זוועות.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
2002 עד 2005 הייתי שם, זה היה באינתיפאדה השנייה. היו קירות אפרטייד והיו הכל, אבל הדבר שממש הציק לי, זה איך שהפרופסורים משתמשים בכלים שלהם כדי לחפות על הכיתות שלהם. כך שאין שיח. עכשיו, אני שוב מגיע ממקום שאני מדבר על שני מדינות לשני עמים. אז הדבר הזה ממש היה לי בפרצוף, הייתי חייב לפעול בו. אז עשינו סרט, אני וחברה ועוד חבר, ואחר כך עוד חברה הצטרפה, דניאלה כהנה, אהרון הורוויץ וברי וייס. ויחד אנחנו הבנו קמפיין לחופש אקדמי לסטודנטים בקולומביה, שזה הגיע לניו יורק טיימס והגיע ל-CNN וכל הרשתות. זה היה עניין ענק. מה שלמדתי מזה אבל היה נורא חשוב. אני למדתי שבעצם מה שקרה לנו לפני 20 שנה, מה שקורה היום, זה חלק ממגמה שהתחילה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שבו המדינות שממומנות על ידי נפט, הבינו שהם לא יכולים לנצח את ישראל במאבק מזוין. והבינו שהדרך היחידה שהם יכולים להוציא את ישראל מהזירה האסלאמיסטית, המזרח התיכון, זה דרך מה שנקרא כוח רך או soft power. והם עשו את זה בתפיסה של עמדות הכוח בכל אזורי התודעה המערביים, בצורה שיטתית. והם הצליחו, וכשאני הייתי שם ב-2002, הם התחילו עם פרופסור אחד בשם אדוארד סעיד, ששמו סביבו מיליונים, מיליונים דולרים ב-PR ובעבודת תקשורת ובכנסים וכן הלאה, והוא בנה לעצמו את החצר שלו, שהם בנו את החצר שלהם, ועכשיו מה שאנחנו רואים, הזרעים שהם זרעו אז, עכשיו הם קוצרים את הפירות לסטודנטים שהתחנכו על ידי
מורים.
אתה
אומר, לא רק שזה לא הפגנות ספונטניות שמתרחשות היום ברחבי הקמפוסים בארצות הברית, זה מהלך מאורגן שהשורשים שלו נטועים 50 שנה אחורה.
לא צריך לשמוע אותי על זה, יש דוח רולניק שמתעסק בעניין.
מי זה דוח רולניק?
אני לא יודע, אני הכרתי אישהו בחור, איפשהו עשה משהו
בטלוויזיה. לא, פשוט כל המרואיינים מדברים עליו, דן, אנחנו פספסנו אתמול כנראה משהו.
ממש. אבל יש, זה תהליך אסטרטגי חשוב, אבל מה שחשוב בזה, זה שכמו כל מונופול, כי יש להם עכשיו מונופול, ואפשר לדבר על למה ואיך וכמה ונשמח, אבל כמו כל מונופול, יש לזה נקודת תורפה, שזה נותן לי תקווה. בשנייה שמתחרים עם מונופול מבחוץ, שבונים גוף שיכול להתחרות עם המונופול, המונופול לא יודע איך להתעסק עם עצמו, לא יכול להתחרות, כי מונופולים יודעים רק איך לשמר את הכוח שלהם.
תצטרך לפרט קצת יותר, מה זה אומר?
אני חושב שיש לנו הזדמנות להוציא מתוק מאז, עכשיו. מדינת ישראל תקועה, בכל כך הרבה מובנים, אבל יש משהו לנו שאין במדינות אחרות. יש לנו חברה אזרחית מגויסת, יש תורמים יהודיים בעולם שמבינים שהם בצד הלא נכון של ההיסטוריה כרגע, יש חברות שמבינות שהסטודנטים שמגייסים לתוכהם לא מוכנים רק לעבוד של החברה, רוצים להפוך כל חברה לחברה פוליטית, אנחנו יכולים להפוך את ישראל לקמפוס של העולם. אנחנו יכולים לקחת את החוזק הישראלי בחדשנות, לכוון אותו לפתור את הבעיות שעמדות בפני האנושות בעשורים הקרובים, ודרך בניית ממסד ישראלי בינלאומי לסטודנטים לא יהודים, מהחכמים והטובים בעולם, יגיעו לישראל וילמדו עם מיטב החוקרים, אפשר לשנות את הרוח האקדמית העולמית.
אז לפני שנגיע לזה, אני רוצה עוד לדבר איתך עוד שנייה על הסטודנטים הישראלים או יהודים במוסדות אקדמיים בארצות הברית, בכלל בעולם. כמה במצבים כאלה יש להם את היכולת, אולי את האומץ, לעמוד מול ההפגנות האלה ולעשות הפגנות נגדיות? אנחנו רואים שזה מתחיל, אבל זה עדיין לא באותם היקפים. וכמה מתוכם אומרים, בשלב הזה אני אוריד את הראש, אנסה אולי לעבוד על המבטא שלי וככה למחוק ככל שניתן סממנים יהודים וישראלים. זאת אומרת, כמה הפחד בקרב הסטודנטים הישראלים והיהודים הוא כל כך עמוק וחזק שלא מאפשר להם, כי כשאתה מדבר על שאתה אמרת קודם על איום על המונופול, אני חשבתי ישר עליהם. זאת אומרת, זה נכון שההיקפים הם פחות גדולים, אבל יש גם סטודנטים ישראלים ויהודים במוסדות האלה, והם יכולים להיות אלה שהתנגדו לזה.
אי אפשר מבפנים. אני יכול להגיד לך, אני הייתי נשיא ועדת הסטודנטים של בית ספר בקולומביה, אני הייתי תלמיד מצטיין, אחרי שאני יצאתי נגד הפרופסורים בזכויות התלמידים שלי, שהיו הקונסטיטואנס שלי, קיבלתי ציונים שאף פעם לא קיבלתי בחיים, למרות שאני, באמת, אני לא אומר את זה, לא מתגאה בזה.
פשוט הורידו לך באופן שיטתי את
הציונים? פשוט בצורה שיטתית, בצורה שיטתית. לא נתנו לי לדבר בטקס סיום של האוניברסיטה. הייתי נשיא הנבחר של ועדת הסטודנטים, לא נתנו לי לדבר שם. ואני מבחינתי אמרתי, כאילו, אני כבר התחלתי חברה, אני לא דאגתי, כן? הנקודה היא שסטודנטים הם במצב הכי נוחות שאפשר. יותר גרוע מזה, אבל זה הפרופסורים. שאנחנו היינו לפני 20 שנה, הפרופסורים דווקא היהודיים והישראלים זינבו אותנו ושמו לנו רגליים בכל עת ועת, כי הם פחדו, ואני מבין למה, בצדק, הם פחדו שאם פתאום יהיה איזשהו מאומה, אז יהרסו להם את הקריירה.
אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שחלק מהם מעדיפים פשוט להוריד את הראש ולחכות שהגל יעבור, אבל בעצם מה שאתה אומר, שההתנגדות להפגנות האלה לא יכולה לבוא מבפנים, מתוך האוניברסיטאות.
היא יכולה, אבל היא לא תשנה כלום. סטודנטים מתחלפים כל 4 שנים. דור באוניברסיטה מתחלף כל 4 שנים. כל 4 שנים, לא רק שה-undergraduates מתחלפים, אבל גם נכנסים דוקטורנטים חדשים, שנבחרים על ידי פרופסורים ששם הם מכשירים אותם 4 שנים, ואז אותו פרופסור הם מחליטים לאן הם הולכים כדי למצוא עבודות. ואז אותו פרופסור הם מחליטים מי מתקבל לתוך המחלקה. כל 4 שנים דור מתחזק. זאת אומרת, ב-20 שנה היו 5 דורות של פרופסורים שנכנסו וחיזקו את נקודות העמדה בתוך האוניברסיטה. סטודנט ישראלי או יהודי שעומד מול הקמפוס וצועק, הורסים לו את הקריירה. הורסים לו. עכשיו, כל עוד שזה משנה להם, אז הם לא ידברו, ואני מבין אותם לגמרי. מחאות של צרכנים למונופול לא כך עובדות. גיא יודע, אתם יודעים את זה יותר טוב מכל בן אדם. תחרות, חייבים תחרות, ומדינת ישראל יכולה לעשות זה אם אנחנו לוקחים, חברה אזרחית, אני לא בונה פה לממשלה, אבל חברה אזרחית, אם אנחנו מתחילים לחשוב על הייעוד של מדינת ישראל להיות קמפוס עולמי, ולהגיד, אני אגיד משהו לא אולי שמאלני, אבל להיות אור לגויים, זאת אומרת, לראות את היכולת שלנו, ממש לתקן עולם, בזה שאנחנו לוקחים את המיטב באקדמיה, מיטב בתעשייה, מיטב בהשקעה, ובונים פתרונות, ומוצאים מקום שבו אנשים יבואו לישראל ללמוד, אז הטובים הטובים יגיעו הנה.
אתה יודע, הטיעון שלך לוקח בחשבון אימות שהוא שחלטני, הגיוני, אבל נראה שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רגשי, והרבה יותר פופוליסטי.
לחלוטין, ואנחנו רואים איך שאנשים עוברים מניפולציה. הדרך הכי טובה להתעסק בעניינים רגשיים, זה עם רגשות אחרים. ופה אנחנו צריכים להתעסק ב-what's in it for them. זאת סטודנט לא יהודי שהוא חושב על ישראל, אם הוא מבין שכולם שונאים את ישראל, הוא רוצה in it for them, כאילו למה שהם יתנגדו? אבל אם נותנים להם הזדמנות להכיר את ישראל, להבין שזה יחזור להם לקריירה, זה יחזור להם לקהילה, זה יחזור להם אז דברים משתנים. כרגע ישראל מנסה להסביר לכולם למה אנחנו צודקים, אבל אף אחד לא אכפת מהאמת.
אריאל, בוא נדבר רגע על הווק. שאתה היית בקולומביה לפני 20 שנה, עדיין תרבות הווק לא הייתה מפותחת כמו היום, לא היו עדיין את המחלקות של ה-diversity, equity, inclusion הגדולות. והשאלה שלי היא, ואתה, יש לך משפחה בארצות הברית, גדלת בארצות הברית, יש לך הרבה חברים בארצות הברית, השאלה היא האם בעצם הסטודנטים הצעירים בקולומביה לא משתמשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני כמסוג של פרוקסי, להביע את התסכול העצום שיש להם עם החברה והכלכלה האמריקאית, ואיך שהתפתחה ב-20-30 שנים האחרונות.
אני אגיד לך, הסיבה שאני לא קונה את הטיעון הזה, זה באיך שהסטודנטים כרגע מתנהגים בקמפוסים. הם לא מורדים נגד ההורים שלהם, הם הולכים בעקבות ההורים שלהם. למה החליטו על המילטון הול? מבחינה סימבולית. כי הם רוצים להראות שהם כמו החבר'ה של אפרטהייד, והחבר'ה כמו הדור של ההורים, שהם שמעו את הסיפורי מלחמה של ההורים שלהם למען הצדק. רואים בהפגנות את הילדה של אילן עומר, ואת הילדה של State Department Officials, והילד של זה והילד של זה, זה הכל בנים ובנות של. הדור הזה הוא לא דור מורד. הוא דור שרוצה להראות כאילו שהוא מתחנף להורים ולרצון לצדק החברתי שלהם. אני לא חושב שזה מרד מורד. בהורים שלהם, בממסד האמריקאי, אני חושב שזה זה באמת מחאה אנטי-ישראלית. ואני חושב להגיד, אני חייב להגיד פה, אנטי-שמית. למה? כי אנחנו יודעים, כולנו יודעים, שאם זה היה כל עם אחר בעולם, לא היו אומרים את הדברים שהם אומרים. הם אומרים את זה כי נוח להם להגיד את זה. נוח להם להגיד את זה. כי גם יהודים אומרים, לא, זה לא אנטי-שמי, זה רק אנטי-ישראל. אני לא, I don't buy it. עכשיו, woke, יש פה כל מיני בעיות אחרות. אפשר לדבר עליהן. אבל בעניין הזה, זה ספציפי לישראל. לכן, הם לא מוכרים על אקלים. הם לא מוכרים על סודן. הם לא מוכרו על ארמניה. מוכרים על ישראל.
הטענה שלהם, ששואלים אותם למה אתם מוכרים על ישראל, ואתם לא מוכרים על שאר העוולות הגדולות שנעשות בכל העולם, אומרים בגלל שישראל זה הכל במימון ובתמיכה של הממשל האמריקאי. אז אנחנו בעצם מוכרים נגד הממשל.
כן, שטיות במיץ עגבניות. אתה יודע, אתם כמוני, כולם יודעים כמוני שהממשל האמריקאי מעורב בהרבה הרבה מקומות בעולם, שיש פה דיקטטורות ויש שם דיכוי, ואפילו ארצות הברית יש לה קולוניאליזם מתמשך גם בפורטו ריקו וגם בהוואי וגם בכלל בכל הקונטיננט יונייטד סטייטס. אז זה הכל שטויות, זה אנשים שמנסים למצוא טיעון להצדיק כדי לראות שזה כאילו משהו, לא, אני לא קונה את זה. יש פה משהו שהוא עקבי, זה פרופגנדה, זה מבצע לתיעוד, למחשבה, אני לא דוחם את זה בעברית, בצורה עקבית, כבר 50 שנה, שרואים את המיליארדים, שמה, שאתה ממשלה שיושבת על נפט, ואתה, יש לה רווח נקי של 50 מיליארד דולר בשנה, מה זה להשקיע 5 מיליארד דולר בשנה כדי לחזק את מעמדך? כלום.
אוקיי, מה התחזית שלך נכון לעכשיו? לאן זה הולך?
כל תלוי במה שאנחנו עושים. לי יש תקווה.
למרות שממשלת ישראל אין לה כרגע תוכנית פעולה.
אנחנו לא צריכים, זאת אומרת, מאוד אשמח אם ממשלת ישראל תעזור, אבל יש מספיק תורמים יהודיים, יש מספיק חברות ישראליות, יש מספיק אוניברסיטות ישראליות שיכולים לרקום פה איגוד, שיבנה מחדש את המפעל הציוני. אני אומר את זה בצורה, מהמקום שלי. יש אפשרות להפוך את ישראל לקמפוס של העולם, אם רק נרצה לעשות זו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשבת ולבכות ולחשוב שאולי בעתיד זה יעבור. זה לא יעבור. 50 שנה זה רק נהיה, המגמה רק מתחזקת, מתחזקת, מתחזקת.
אריאל, אבל זה כמובן, התוכנית הזאת שלך, זה כמובן תוך הנחה שאנחנו נפטרים מממשלת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. אתה לא רואה איך ישראל יכולה להיות מרכז ליברלי ושל מדע בכיוון שהממשלה הזאת לוקחת אותנו.
תראה, אני חושב שבכלל מדינת ישראל היא תקועה בין המצרים. מצד אחד יש לנו את האנטי-ציונות הבן גביריסטית, שהיא חושבת שאנחנו נהיה ממלכת יהודה. מצד שני, יש את האנציונות של Free Palestine. וכל המחנה, אין לו חזון. אין לו כיוון ללכת פה. רק רוצים להגיע לישראל היפה שהייתה. אנחנו צריכים ישראל אחרת. צריך לבנות מחדש, לחשוב על איך אנחנו רוצים לחיות בעם הזה, בעולם הזה. אני חושב שאם אנחנו מוצאים צפון, נוכל ללכת לקראתו. והממשלה תשתנה בהתאם. כי החברה האזרחית פה היא מהחברות האזרחיות החזקות והמדהימות בעולם. ואני מאמין בעם ישראל.
וואי, איזה תשובה נהדרת לסיים את הפודקאסט שהיה די מדכא, אני חייבת לומר.
אריאל, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, אריאל.
תודה, חזק ואמץ.
כן, ענה, כיצד את מסכמת?
אני יודעת שזה אולי מה שנקרא דעה לא פופולרית, אבל בתחושה שלי, דווקא מה שקורה בעולם יכול לחולל את השינוי. הוא יכול, ככל שהוא יסלים, הוא יזעזע גם את האנשים השפויים והליברליים בארצות הברית, וגם מה שאנשים פה. אז אני מאוד מקווה שמתוך הכאוס הזה, בסופו של דבר יצמח משהו טוב, כי באמת אין לנו ברירה אחרת.
בגדול אני מסכים איתך, מתוך מעגל הזה של האנטי-ישראליות או האנטי-שמיות. אגב, אני קצת, בניגוד לשני המרואיינים שלנו, אני חושב שבכל זאת, לגל הזה יש רוח גבית גדולה של ההרג בעזה. אבל אני חושב שהגל הזה באמת יכול להוות נקודה של מפנה להרבה מאוד שחקנים, להבין שהם חייבים להתגייס להציל את מדינת ישראל. אבל אחרי שאמרנו את זה, לדעתי כל זה יכול להתרחש רק אחרי שמעיפים מהשלטון את הסמוטריצ'ים, הבן גבירים, המשחיים, המטורפים והמושחתים, ורק אחרי שהמחנה הליברלי מציג חלופה אמיתית. הדמויות שנמצאות היום בפוליטיקה הישראלית ואלה שמחכות על הקווים, זה ברובם דמויות חברות שלא מתאימות לגודל השעה ולגודל האתגרים שאנחנו עומדים בפניהם. וחוסר היכולת של המחנה הליברלי להעמיד דמויות משמעותיות, זה תוצאה של הזנחה כנראה של עשרות שנים. אבל שוב, הדבר הראשון זה להיפטר מהשלטון הנוכחי. אם לא ניפטר מהשלטון הנוכחי, אז התוואי שבו אנחנו רואים האנטי-ישראלי, האנטי-יהודי, האנטישמי בכל העולם יואץ, ואני מקווה שלא נגיע לכל מיני מקומות שבהם זה יהיה איזה נקודה של על חזור, בגלל שהאירועים שמתחילים בקמפוסים יכולים מהר מאוד להתפשט, לא רק בגלל רשתות חברתיות, בגלל הרבה דברים, ואת הסוף מישורנו. אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד רגישה בהיסטוריה בכלל, לא דיברנו כמובן על הבחירות בארצות הברית בנובמבר, על זה שטראמפ כנראה סיכוי לא נמוך שחוזר לשלטון, עם תוכניות להפוך את ארצות הברית גם לאיזה סוג של חצי דיקטטורה. אז יש בפנינו הרבה מאוד אתגרים, וכדי שנוכל להתמודד איתם ולהגן עלינו, אנחנו חייבים בראש ובראשונה, זה הכל מתחיל מקפלן ומשם לכנסת בירושלים, להפלת הממשלה הנוראית הזאת.
פתאום נזכרתי שבבחירות הקודמות בדיוק היינו בתחילת הפודקאסט, אז לפני שהוא נסיים אולי נבקש מדן לשים בסופו של הפודקאסט את השיר פתאום כמה דם ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת.
נכון מאוד. שמנו את זה.
אבל אם אנחנו לא זכרנו, המאזינים בטוח לא הזכרו.
אני אגיד לך בדיוק, ענת, אני כללתי בהפגנה הראשונה שבה דיברתי בקפלן, אני שלחתי למארגנים כמה שעות לפני שדיברתי בקפלן את הטקסט שלי, ובו אני פתחתי ואמרתי שאנחנו סוף סוף קמים כעם ומתחילים ללכת. ואז מיד לאחר שסיימתי את הדברים, זה היה השיר שהם ניגנו שם ברמקולים, ברחובות. כן, אני מסכים, הפעם זה עוד לא עדיין לא קורה, בגלל החטופים ובגלל הדיכאון ובגלל 7 באוקטובר, אנחנו עדיין לא יצאנו.
יש הרבה אנשים ברחובות, אני חושבת שזה מצדיק השמעה החוזרת של השיר, דן.
בהחלט.
הוא עושה פה פרצופים לא מרוצים, אבל... אוקיי, הוא טוען שזה אחד השירים האהובים עליו.
דן אומר שזה אחד השירים האהובים עליו, אז בוא נקרא לשיר הזה שיר של קריאה לאנשים, לצאת לרחובות, ואינשאללה בוא נקווה שחודש מאי ויוני יהיו חודשים שבהם אנחנו נשטוף את הרחובות, ועל כל אוהל בקולומביה, ייל, בראונד ובברקלי, אנחנו נביא אלפי אנשים לרחובות בקפלן, להראות שהחברה האזרחית בישראל לא פחות חזקה, אלא יותר חזקה מהחברה האזרחית בהרבה מדינות המערב.
פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. תודה רבה לעורך האגדי שלנו, דן ברומר. תודה רבה לאורחים באולפן, לרבקה קרמי ולאריאל בארי. תודה רבה למפיק אמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
להתראות בשבוע הבא.
הם יולידו חופן, שמש לכלול